שנכונן ליבנו לבקשה הכללית הנוגעת לכולנו יחד. כמו שנאמר, בימים ארבע את האי, יבואו בני ישראל ובני יהודה יחדיו, הלוך ובכו ילכו ואת השם אלוהם יבקשו, ציון ישאלו וכולי, עד כאן לשון. בסוף הגאולה על ידי הגואל הגדול מבני בניו של דוד. אם כן, כשקוראים פשט פסוק ונקבצו בני יהודה, כמובן, הדרשה היא אחרת. אז חוזרת לנו אם כן, הקושייה. כן? חוזרת לנו הקושייה, למה גדול יום קיבוץ הגלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ? אנחנו קודם כל בקושייה. אבל מעבר לקושייה הזאת, אני רוצה לחזור עכשיו לפרק בתהילים. ואומר הפסוק, הפך, מה הדגש בפרק הזה? מהו הנס שבו המשורר אומר, לכו תראו את מפעלות אלוקים. הפך ים ליבשה, בנהר יעברו ורגל, שם נשמחו. אומר הרד"ק, הפך ים ליבשה, ים סוף. שם, סליחה, זה רש"י, אבל הרד"ק אומר, הפך, וזהו ממעשיו הנוראים, שהפך ים ליבשה, שהוציא עמו מגלות מצרים. עדיין זה לא מספיק. מה הדבר המיוחד בסופו של דבר? בסדר, היה הפך, הקדוש ברוך הוא הפך ים ליבשה, והיה נס מיוחד. היה לנו הרבה ניסים, היה 10 מכות. כן? היה לנו, היו לנו ניסים שונים, במצרים, אחרי כן. מה המיוחד בדבר הזה? פה הייתי רוצה להתייחס לנקודה מאוד מעניינת, שראיתי אותה באיזה סדרת שיעורים של הרב יעקב כהן, שעוסק על ימי הביאה והמועדים. והוא התייחס בצורה מאוד מאוד מעניינת. הוא אומר, העניין הזה של להפוך ים ליבשה, כמו שהוא לא מזכיר את הפסוק כאן, אבל הדבר הזה מופיע כמובן, איפה? בקריאת ים סוף, כן? מה כתוב בקריאת ים סוף? כן? שעם ישראל עובר בתוך הים ביבשה. איפה יש לנו את המילה יבשה בתורה? כן? איפה היא מופיעה? אם נתבונן בתורה, אנחנו נראה שהמילה יבשה...
יום
השלישי. מה?
יום השלישי.
המילה יבשה מופיעה בתורה 7 פעמים. כן? 4 פעמים בקריאת ים סוף. כן? ובמלאכת היום השני, שכן, ועוד פעם אחת, גם קשור ל... מה? במלאכת היום השני... שהיא, נכון, ענייני היום השלישי בעצם, נכון? ענייני היום השלישי. עוד שניה נראה את הפסוקים. בבריאת העולם. ועוד פעם אחת, שהיא נקודה מאוד מעניינת, ושבמכת אדם כתוב, ושפכת היבשה. אז הכל קשור, אז רובם קשורים לקריאת ים סוף. להפוך ים ליבשה. ואפשר להגיד, הבסיס, אנחנו יודעים הרי, שכאשר רוצים להתבונן במשהו, צריך לראות איפה האזכור הבסיסי והראשון שלו. וכשאנחנו מתבוננים, אז זו נקודה מעניינת. נקודה שנייה שהוא אומר, המילה בתוך הים, כתוב 6 פעמים, בתוך הים, כולם בהקשר של ים סוף, ויבואו בני ישראל, בתוך הים ביבשה. איפה יש לנו אזכור של בתוך מים? כן? יש לנו עוד פעם אחת שכתוב, יהי רקיע בתוך המים. כלומר, יש כאן דבר מאוד מעניין. כשאנחנו מתבוננים בקריאת ים סוף, התורה מובילה אותנו להתבונן בבריאת העולם, באמת. במה? בנקודה מאוד מאוד מהותית בבריאת העולם. אולי נתבונן בפסוקים קצת ונראה מה היה בבריאת העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כן? כיום שנבראו בו שמיים וארץ. ומה היה בבריאת שמיים וארץ? אנחנו לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא ומה בדיוק היה יש מאין, כלומר, מה היה בשלב הזה, איך, כן? אף אחד לא יודע, גם המדענים לא יודעים איך בדיוק נהיה יש מאין. יודעים, היום מתקרבים לתפיסה הזאת שזה יש מאין, כן? אבל כשהתורה מתארת לנו את היש הראשון שאנחנו רואים, כן? בראשית ברא אלוקים את השמיים וארץ, אחרי שבסופו של דבר יש איזושהי בריאה שקיימת במציאות שהיא נקראת באופן כללי שמיים וארץ, אז באמת על היש מאין אנחנו לא יודעים מה זה בדיוק. אנחנו יודעים דבר אחד, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אנחנו יודעים דבר אחד, העולם מלא במים, ועולם המים שנמצא פה הוא עולם חשוך. ועכשיו הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא ברא את הדבר הבסיסי ביותר, שהוא בסופו של דבר יצר את המציאות שכולה עכשיו מים וחושך, והדבר היחיד שזז פה זה רוח אלוקים שמרחפת על פני המים, עכשיו מתחילה פתאום, מה בעצם עכשיו עושה הקדוש ברוך הוא? מכאן והלאה הוא מתחיל קודם כל לסדר, לארגן, להבדיל. ויאמר אלוקים, יהי אור. קודם כל, אם יש חושך, אז מה צריך לעשות? צריך להתחיל לראות מה שקורה כאן. אז הקדוש ברוך הוא בורא את האור. הוא מבדיל בין האור ובין החושך. אבל, איפה האור הזה? איפה האור הזה נעלם? רש"י אומר לנו, גנוז לצדיקים. ראיתי מאמר יפה של רבי נריה קליין. הוא אומר, האור הזה, זה פשוט שהוא גנוז לצדיקים. מה הכוונה? ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים. והיא מבדיל ממים למים. עד עכשיו הכל היה מים. עכשיו פתאום יש רקיע, שמה עושה? מבדיל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל הרקיע. אז איפה האור נעלם עכשיו? האור עכשיו הוא מעל הרקיע. ממילא, מה נשאר למטה? נשאר למטה חושך. ולכן, ביום הרביעי, עכשיו אנחנו כבר לא מדברים על העולם שמעל הרקיע. זה עולם מעל הרקיע. כן? אנחנו נמצאים בעולם שמתחת לרקיע, וכל בוקר אנחנו אומרים, עוד מעט נראה, רוקה הארץ על המים, זה שלב הבאונה. אנחנו מדברים חל על העולם שנמצא, כל העולם שאנחנו מדברים עליו, זה העולם שמתחת לרקיע. ויקרא אלוהים לרקיע השמיים. זהו אומר השני. ואז, זה שלב ראשון ביום השני. שיש הבדלה בין המים אשר מעל הרקיע, והמים אשר מתחת לרקיע. ומה השלב הבא שמתחיל ביום הבא? ויאמר אלוהים יקרבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה ויחר. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ ומקווה המים קרא ימים. וירא אלוקים כיתוב. אם כן, הכיתוב הוא בסופו של דבר חל גם על היום השני וגם על היום השלישי. במובן הזה שהקדוש ברוך הוא יצר מציאות מדהימה. ומה המציאות המדהימה? זה שמה שהיה הכל מים הלך והתנקס, הלך והסתדר. חלק מהמים עלו למעלה, חלק מהמים ירדו למטה, נשארו למטה, וגם המים שלמטה הם התנקזו בצורה כזאת שעכשיו נראה את היבשה. ועכשיו יש לנו עולם. עכשיו יש יבשה ויש ים, ואז אפשר בימים הבאים להתחיל לסדר אותם גם כן. איך מסדרים אותם? ביבשה, אז עכשיו מתחילים צמחים לצמוח, ואחרי זה בעלי חיים שקשורים ליבשה, שיהיו. ובים, שם יש את פגיע הים, ויש את החיות שמתאימות לים. הנה בסופו של דבר, יש לנו עולה, ויש שמש וירח, שהם מאירים את העולם הזה. כלומר, אפשר להגיד, הדבר הכי מיוחד, אפשר להגיד הכי בסיסי, הכי גדול ביצירת השמיים בארץ, במובנים שאנחנו יכולים לנסות להתייחס אליהם, לא בריאת יש מאין. זה בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא השקיע עמל גדול של אמירות, הרי יכול גם את זה היה כבר לעשות מן המוכן, אלא התורה מדגישה שהקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד היצירה הגדולה ביותר בעולם, זה להבדיל בין הים לבין היבשה. זה הולך בשלבי, מים עליונים, מים תחתונים, ואחרי זה מגיעים ליבשה. יש פירוש מעניין מאוד שהרב אלחנן סמק בפירוש שלו על תהילים מביא אותו, שאנחנו אולי לא שמים לב איך התורה, איך במזמור קוף ד', מזמור המפורסם שאנחנו אומרים אותו בראשי חודשים, כן, איך הוא בעצם מתאר, משבח את הקדוש ברוך הוא על כל הבריאה, ברכי נפשי את השם, השם אלוהי גדלת מאוד, עוד והדר לבשת, אותי אור כסלמן, אותי שי מים כעירייה, איך באמת מתואר התהליך הזה? המקרב המים עליותיו, השם אבים רחובו, המעלה החלקה לפי רוח, עושה מלאכה רוחות משרתיו ויש לו עת, יסד ארץ על מכוניה, בל תימות עולם ועת. הקדוש ברוך הוא יוצר מים בעליותיו ומייסד את הארץ על מכוניה. יש שמיים, יש מעל השמיים, מעליותיו יש ארץ, ואז תראו איך העולם עומד. זה נראה סטטי. הנה, אנחנו מסתכלים בעולם, אנחנו, הרגליים שלנו על היבשה, זה נראה לנו דבר פשוט. אבל המשורר בתהילים הוא מסתכל והוא אומר, תהום כלבוש כיסיתו על הרים, כן, יעמדו מים. בשלב הראשון זה לא היה ככה. התהום הוא, התהום, כל המים שמתחת, הם היו הלבוש. על ההרים, מה היה? יעמדו מים. ואז מה קרה? מנגרתך ינוסון, מכל רעמך יחפזו. יעלו הרים, ירדו וקעות, אז פתאום עולים הרים, פתאום יש בקעות, אין מקום זה יסדת להם. או אולי המים עולים הרים ובקעות ונעלמים, כן? גבול שמת בעל יעבורון, בעל ישורון לחסות הארץ. זה לא פשוט שמה, שהים לא מציף את העולם, שיש הפרדה בין המים לבין הארץ. ואז קורה דבר מאוד מעניין, אחרי שהקדוש ברוך הוא גורר בים, ואומר לו, אתה לא יכול, לכאורה צריכה להיות הפרדה מוחלטת בין הים לבין היבשה, לא. אנשים צריכים גם מים, צריכים לחיות בתוך העולם הזה. ולכן הקדוש ברוך הוא משלח מעיינים בנחלים. הוא מביא פה מפרופסור מאיר וייס, המשלח מעיינים בנחלים, משלח זה כאילו פשוט משחרר אותם, כן? שילח את בעירו, זה פשוט אתה פותח את הדלת של הדיר, והבהמה כבר יוצאת מעצמה בשביל לחפש לה מה לבאר, כן? המשלח מעיינים בנחלים, הכוונה היא פשוט הקדוש ברוך הוא לא גוער בהם בשלב מסוים, ונותן להם ללכת בנחלים. בנערים יהלכו, ישו כל חדו שדה, ישברו פרי עצמם, עליהם ופשרים ישקלו בפעים בתנקול. אבל זה לא מספיק, הוא אפילו מוריד לנו גשם ממעלותיו, משקי הרים מעליותיו מפרי מסכת עצמם. זאת אומרת, אנחנו רואים איך הפרק הזה מתאר בצורה נפלאה את הסדר שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם, את היציבות שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם, שהיא לא פשוטה. הכל היה צריך להיות בתהליך, הכל יכול היה להיות במציאות של מים, והנה הקדוש ברוך הוא מבדיל בין המים העליונים למים התחתונים, יוצר את היבשה, ואחרי כן, בסופו של דבר, לא עוצר. טוב, אז אפשר להגיד, אתם תהיו פה, הם, כן, אנחנו פה, הם שם, ושלום על ישראל. לא, אי אפשר לחיות בלי מים, אי אפשר. והנס המופלא היומיומי שיש לנו בעולם, זה שעל אף ההבדלה הזאת והגערה הזאת שהקדוש ברוך הוא גוער בים, הנה הוא בסופו של דבר, הים בסופו של דבר מקיים את הדבר הזה, שיש מים שמגיעים גם מלמעלה, גם מלמעלה. השלב הבא היה המבול. מה קרה במבול? בעצם הקדוש ברוך הוא פשוט אמר, העולם לא ראוי להתקיים, אז פשוט מה צריך לעשות? לא צריך לעשות הרבה בשביל להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. פשוט צריך ללחוץ על הכפתור שעד עכשיו, על ה... לשחרר, לעזוב את הכפתור, לשחרר פשוט. אתה משחרר והעולם חוזר לתוהו ובוהו. זאת החוויה שכשאנחנו קוראים את פרשת בראשית, אנחנו לא תמיד שמים לב לזה, הם ים, יבשה, כולי, כן. זאת החוויה שהיא תשתיתית בעולם שלנו, של היצירה של הקדוש ברוך הוא. זה גם נותן לנו את התחושה הפשוטה שעולם ספר תהילים על ההשגחה היומיומית של הקדוש ברוך הוא לעולם. זה לא, כל יום בעצם אנחנו, יש פה יצירה חדשה. בתוך הנס הזה, בשלב הבא, זה קריאת ים סוף. ואנחנו הרי שואלים את עצמנו, למה עם ישראל היה צריך את קריאת ים סוף? הרי יצאו ממצרים. שמה צריך קריאת ים? יצאו ממצרים. אלא מה? יש בעיה במצרים. אז נכון, קודם כל, הנס הגדול בקריאת ים סוף, ראיתי מישהו שכתב גם כן, שלמה זה מקביל ליום העצמאות שלי של פסח? בגלל שפסח זה היה חג רוחני. זה היה נגד עבודה זרה, זה היה... אבל מה זה יום העצמאות? מה זה שלי של פסח? המצרים פשוט חוסלו. כן? אין, אז אפשר באמת להגיד שירה, למה? כי עד אז אתה, בסדר, יש לך רעיונות יפים, אתה מבחינה רוחנית השתחררת, אבל כל עוד לא השתחררת מבחינה פיזית. אז אפשר להגיד הרבה דרשות, שירה אי אפשר להגיד, כן? וזה, הנה יום העצמאות, זה אנחנו רואים יפה מאוד, שמבטא באמת את הדבר הזה שההשתחררות מעול הגוי היא נקודה מאוד מאוד חשובה. אבל אני חושב שיש פה משהו עמוק. בעצם עם ישראל חייב לעבור לתוך הים בירשה. הרי מה שקורה שעם ישראל בעצם הוא, אפשר להגיד, לא נבראו בראשית ברא אלוקים את השמיים בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. התורה רוצה להגיד שמעשה הבריאה שהתחיל בששת הימים לא מתבסס, לא עומד, אלא רק אחרי שעם ישראל הופיע לעולם. וההופעה של עם ישראל בעולם, וההבדלה הזאת של בין ישראל לעמים, כן? של אתה חונן לאדם דעת, אתה חוננתן למדע תורתך ותלמדנו וכו', להבדיל, כן? בין אור, בין חושך, כן? בין בעצם אפשר להגיד הים לבין היבשה, בין ישראל לעמים, היצירה הזאת של עם ישראל היא ממש חייבת להיות המשך של בריאת העולם. המשך של בריאת העולם, ליצור מציאות שעם ישראל נוצר בכלל, כעם, שזה לא דבר פשוט בכלל. עם ייחודי, שכל העולם בעצם לא מבין את מה הוא, זה דת, זה לאור. מה בדיוק ההגדרה הזאת? איך זה מסתדר עם כל ההגדרות של העמים האחרים? עם, של הלאומיות האנושית? של עמים, של לאומים, של אוניברסליות? מה בדיוק קורה לעם הזה? וזאת יצירה חדשה של להפוך בסופו של דבר בתוך כל הים הגדול הזה, כן? הם גויים כים נגרש, להפוך את זה ולגלות את היבשה. ולגלות בסופו של דבר את הים, בתוך כל הים הגדול הזה, את עם ישראל. ולכן כשמגיע קריאת ים סוף, עם ישראל יוצר יבשה חדשה. כשהמצרים עוברים, הים פשוט חוזר. לאיתנו, כן? והיה שם שם לאיתנו, כפי שחזל אומרים, אל תקרא לאיתנו, אלא לתנאון לתנאו הראשון. רק בעם ישראל נוצרת המציאות הייחודית הזאת, הפלאית הזאת, של ישים יבשה בתוך ים. זה שאנחנו עומדים על היבשה באופן כללי, זה לא דבר פשוט באופן כללי בעולם בכלל. וזה שיש נס כזה של קיומו של עם ישראל, זה רק מכוח היצירה הזאת, המשך של מעשה, של יצירת מעשה בראשית. בתוך הפרק הזה, אם נחזור ונסיים את פרק הזה, פרק סמ"ו, הפסוק הבא אומר, הפך ים ליבשה, בנהר יעברו ורגל. שם נשמחה בו. לא רק, בשביל של פסח עברנו בים. ומה זה הנהר שמוזכר כאן? אומר הרד"ק, בנהר, הוא הירדן שעברו עשר הזה בן עזרא אומר דק בנהר יעברו ברגל בירדן שם נשמחה גם כן נשמחה בו והוציא אותנו מהגלות אבל פה אני הייתי רוצה אין ספק זה גם כמובן הנה גם כשנכנסים לארץ לא נכנסים בפשטות נכנסים בצורה של הנהר נבקע או הופך לחרבה, ועוברים, הנה בעצם הכניסה לארץ היא חייבת להיות עם איזה צירה של ים, של יבשה בתוך הים. אבל יש פרשנים שאומרים שבנהר יעברו ורגל, הם מדייקים כך. הפך ים ליבשה, זה מה שהיה בעבר. בנהר יעברו ורגל, זה לעתיד לבוא. ולמה זה מכוון? קראנו את זה לפני זמן די קצר, קראנו את זה בהפטרה של יום העצמאות. בהפטרה של יום העצמאות, שהיא גם כן ההפטרה של יום טוב שני של גלויות, של שביעי של פסח, בחוץ לארץ. בהפטרה הזאת, אנחנו רואים איך לא רק עם ישראל עבר בנהר בעבר, אלא איך הוא עובר בנהר לעתיד. פשוט צריך לקרוא את הפסוקים שקראנו אותם הבוקר. אחרי שהפרק מספר איך עם ישראל חוזר לארץ, פרק י' א', פסוק י' א', והיה ביום ההוא, יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו, אשר יישאר מאשור וממצרים, מפטרוס ומכוש ומאילם ומשנער ומחמת ומאי הים. שוב, זה מה שישאר מעם ישראל. ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל. ומפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. ושר הקינת אפרים וצורי יהודה יקרתו, אפרים לא יקנה את יהודה ויהודה לא יצא את אפרים. ואפו וחטף פלישתים ימה, יחדיו יבוזו את בני קדם, אדום ומואב ישלוח ידם ובני עמון משמעתם. עם ישראל מגיע לארץ, ואיך זה קורה? והחרים אדוני את לשון ים מצרים, והניף ידו על הנהר בעים רוחו, והיכהו לשבעה נחלים, והדריך בנהלים. הנה גם לעתיד לבוא הנס הזה של קיבוץ לגלויות, של חזרת מלכות ישראל לארץ ישראל. היא נס של להפוך ים ליבשה. והייתה מסילה לשאר עמו אשר יישאר מאשור, כאשר הייתה לישראל ביום על אותו מרד מצרים. וזה יהיה אולי גם כן התהליך הזה, הוא תהליך לא, כמו שאמרנו, תהליך קשה, אחרי שהים מציף את עם ישראל בגלות. ואמרת ביום אותך אדוני כי ענפת בי, ישוב אבך ותנחמני, על אף שענפת בי ועל אף הסבל העצום שעם ישראל עבר עד שהוא מגיע לדבר הזה, ישוב אבך ותנחמני. ואז צריך להודות פשוט לקדוש ברוך הוא, הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרת יה אדוני ויהי לי לישוע. וממילא איך מבטאים את השמחה הזאת? אולי צריך לחדש ביום עצמאות גם כן את העניין הזה, שגם יש לנו אותו בשבועות ובמועדים אחרים. ושאבתם מים בססון ממעייני הישוע, ואמרתם ביום ההוא, הודו לאדוני קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, הזכירו כי נשגב שמו, זמרו אדוני כי גאות עשה, מודעת זאת בכל הארץ. צהלי ורוני יושב בציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. נסיים אולי רק לקרוא את הפסוקים האחרונים שאומר משורר תהילים בפרק סמך וב. אכן שמע אלוהים, הקשיב בקול תפילתי, ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי.